טוב, בשעה טובה בסימן הטבה, כמו שאומרים שמתחילים לקרוא את חומש בראשית. יש לנו הרבה, הרבה הצלחה, הרבה, הרבה סייעתא דשמיא. בעזרת השם, הרבה שכינה שנזכה, נעשות נחת רוח, ליוצא מפירה ראשית. חשבתי לפתוח, גם אנחנו ערב ג' אלול, אז ערב ג' אלול זה היורצייט של הרב קוק. ככה לפתוח ברב קוק, אולי גם שנסיים. הרב קוק בארות ישראל בתחייתו, הוא מעלה את כל העניין של הממון, אנחנו מדברים על דיני ממונות, מהעניין של הפרטי של האדם, מהכיס של האדם, לעניין הכללי. אני אקרא לכם איזה משפט אחד או שניים. ארות ישראל בתחייתו, ג' אומר הרב קוק, ברכות דרכי חדאהו, שהיא פרשה קטנה שכוללת כל גופי תורה, שיוצאת אל הפועל ביחידי סגולה. מה זה בכל דרך הדאו? בטח למדתם במוסר אביך את הפסקה, בכל דרך הדאו שאדם בכל דרכיו צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מקופל באותו מקום שהוא עוסק בו. אז הרב קוק אומר, העולם חושבים שזה יחידי סגולה, אבל נחלת הכלל היא באמת. באמת, זה משהו שכולנו צריכים לחיות ברמה הזאת. כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, הקניין ותשוקותיו, העושר והכבוד, הממשלה וההתרחבות בישראל, כל הדברים האלה שזה נראה דברי חול, ממקור הקודש הם נובעים. על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל. אנחנו לא כמו כל האומות. אצל האומות הם צריכים לחיות, אז הם הולכים לעבוד, והעבודה זה משהו אחד, והחיים המסרים אולי זה משהו אחר. אצלנו כל פרט, כל תנועה שאנחנו עושים בחיים, היא אלוקית, היא קשורה לקדוש ברוך הוא. כל תנועה, מה שקשור לקניין, הוא קורא לזה ותשוקותיו, הקניין ותשוקותיו, העושר והכבוד, הממשלה, כל דבר אצלנו, כמה שאנחנו עם קדוש, כל דבר קשור בשורש שלו למעלה למקור הקודש. ועל כן, המשפטים הם קודש קודשים בישראל, ועל כן השמיכה שהיא נושאת שם אלוהים עליה היא כל כך נחוצה לנו, כל כך אופיית לתוכן לאומנו. השמיכה שאנחנו היום הולכים לדבר עליה, השמיכה התחילה הרי הקדוש ברוך הוא בעצם את משה רבנו, שקיבל תורה מסיני, שרה הלאה, וכל העניין של השמיכה שמשה שמח את יהושע ואת הזקנים והלאה, הלאה, הלאה, עד שזה נפסק. מה זה בעצם? למה זה כזה חשוב לנו השמיכה? השמיכה בעצם עושה שמה שיבוא אחד הסמוכים, נגיד רבי יהודה בן בבא ויאמר לנו, זה כאילו הקדוש ברוך הוא אמר לנו. כי הקדוש ברוך הוא שמח את משה, משה הלאה הלאה, איש אחרי איש, איש אחרי איש. זאת אומרת שמישהו שבא, רבי יהודה בן בבא ואומר לנו זה הלכה, בדיני המונות או כל דבר בחיים, זה כאילו הקדוש ברוך הוא פח, בא ואמר את זה כמו רוח הקודש. זה נמשך ממקור גבוה מאוד המשפטים שלנו. לכן השמיכה אצלנו זה משהו קריטי, כי זה מבדיל בינינו לבין העמים. תראו, במשפט האזרחי, נקרא לזה ככה, אזרחי, ערכות של המדינה, כל שופט אומר מה שבא לו. הוא קם בבוקר על צד ימין, הוא אומר א', הוא קם על צד זה, זה, הוא אומר, בא לו לעשות פשרה, אין לו כוח, הוא דוחף פשרה. אין שם צדק. אין להם שכינה. לעומת זאת, בית דין כתוב, שבבית דין בית לת השכינה שריה. כשיושבים שלושה דיינים ודנים לפי דין תורה, שכינה היא מהם, בשם שמיים, לא הלכת שלום אנשים לא רואים. שכינה היא מהם, מה שהם אומרים, שכינה היא מהם. כמו שאומרת הגמרא פה בסנהדרין, שאם אחד יוצא חייב בדין, מה אומרת הגמרא? אתם מכירים את זה? שיתחיל לרקוד. למה?
לא בזה.
כי אם חייבו אותך בדין, משמיים אתה היית צריך כנראה לשלם את הדבר הזה, תשמח, זהו, אתה נפטרת מאיסור שהיית יכול להחזיק אצלך כסף בצורה גזולה. אז עשינו הכל קודש קודשים. אומר הרב קוק, על כן, והרשעה היוונית, סורית הרגישה בחוש העיוור שלה את ערך הסגולה הגדולה הזאת וגזרה על השמיכה. ורבי יהודה בן בבא מסר את נפשו עליה. הם גזרו הרי שלא יש שמיכה, הגמרא מספרת בהמשך הפרק את הסיפור שהם גזרו שלא לעשות שמיכה, ורבי יהודה בן בבא מסר את הנפש על זה, הלכו למקום שזה רחוק מכל הערים, שלא יגידו העיר הקרובה, ולמרות זאת היו מלשינים, ולמרות זאת הוא הצליח משהו, ואז הם באו והוא אמרו לו בוא תברח, הוא אומר, הרי אני מונח לפניהם כאבן שאין לה הופכין, ו הרשעים האלה באו ודקרו אותו ורצחו אותו ככה.
זה צומת סומך.
צומת סומך, נכון, ששם סמכו על שם זה, נכון. אז הוא מסר את הנפש על זה כי הוא הבין את החשיבות והם הבינו אותו. מה אכפת לכם מהסמיכה? תעזבו את היהודים בשקט. לא, הם הבינו שזה מקור החיות שלנו. הסמוכים, זה מקור החיות שלנו.
איך אנחנו חיים עכשיו?
מה זה?
אז איך אנחנו חיים עכשיו?
רק שליחותי, הוא חכה. ואנחנו נגיע לזה. אבל קודם שתבין מה רב קוק אומר לך, זה כל כך חסר, כאילו הקשר הישיר לקדוש ברוך הוא לשכינה, שמתגלה דרך חכמי ישראל. פעולת מסירת הנפש הזאת נשארה כי היא העמיקה את תוכן החיים והאופים המיוחדים של קודש ישראל השם. מכיוון אומר הרב קוק, שהרב יהודה בן בבא היה האחרון, אבל הוא מסר את הנפש על הסמיכה, המסירות נפש הזאת היא, אומר, היא העמיקה את תוכן החיים שלנו, ובזכות המסירות נפש שלו, כנראה יש לנו איזה סוג של המשכיות, ובהמשך הוא מביא את משה רבנו, שאלה את כל ערכי המשפט תצוף כל הדורות. לאותו התוכן נעלוי של משפטי ישראל בהם, לא משנה, לא, אי אפשר לקרוא פה עכשיו את כל הפסקה, אבל הוא אומר שהעניין הזה של דרישת אלוהים, יבוא אליי, איך אמר משה רבנו, יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. מה זה בדבר הזה? יבוא אליך העם שתכריע באיזה מריבה שיש לו עם השכן שלו. דיני שכנים מניסיון זה אחד הדברים המרובים ביותר שיש בפועל בבתי הדין. יש שכנים שיש להם ריבים, באים למשה רבנו, שמע, הוא באוהל השני, עושה לי רעש ב-12 בלילה. אז זהו, יבקי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, לדרוש אלוהים. אומר הרב קוק, מה הכוונה? משה רבנו בכוונה בתורה וכותב את הביטוי הזה לומר לך שכל המשפט זה בעצם השראת שכינה, זה לדרוש אלוהים. טוב, אז זה הרב קוק ככה לתת לנו איזו הבנה מה זה העניין הזה של השמיכה.
ברכה לפני איזה שנה נראה לי, או שנתיים, אתה יודע שסמוטו שהיה עשה תחבורה, והוא דיבר על זה גם, ליצוק שם שצריך להחזיר את המשפט העברי.
כן, אני זוכר, אני זוכר. ובגלל זה, בגלל זה שהוא עשה את זה, מה שעשה ראש הממשלה, הוא נבהל ממנו, ואז מה שהוא עשה, הוא מינה מישהו שהוא לא ראוי להיות, מבחינת מישהו שנשוי לבן מינו, הוא מינה אותו אז להיות שר המשפטים, והוא אמר בכוונה, הוא אמר שהוא יעשה דבר כזה, כדי להראות מה הוא חושב על מה שסמוטריץ' אמר. טוב, זה חלק כנראה מחשבונות שמיים, למה הוא לא היום ראש ממשלה, אולי. טוב, זה לא הנושא של השיר. עכשיו, בלי לא לערב את הפוליטיקה פה, בסדר? זה לא שייך. עכשיו, אנחנו צריכים עכשיו להבין מה זה אומר לנו עכשיו מהתורה. מה התורה דורשת מאיתנו? בוא נגיד, אם היינו עכשיו במישור של דאורייתא, איך היינו פועלים? זה דבר אחד. שלב ב', מה קרה בתקופת חז"ל ואמוראים? שלב ג', מה עושים היום? זה בעצם מה שאני רוצה לעבור איתכם, לעשות קצת סדר בעניין הזה. אז אנחנו יודעים שיש את פרשת השומרים. פרוטקתי את הפסוקים פה. כתוב, כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, פרשת משפטים, וגונם מבית האיש, אם ימצא גנב ישלם שניים, לא ימצא, ונקרא בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח אדו במלאכת רעהו, ואז כתוב בפרשה הזאת אלוהים שלוש פעמים. כתוב שלוש פעמים, והגמרא בשני מקומות, גם בבבא קמא בדף פ"ד שראיתם, הגמרא אומרת, אלוהים בעינן ולעיקר, רואים מפה, שמה זה אלוהים, אלוהים, זה למה מותר להגיד את אלוהים? כי זה דיין, זה לא כוונה, זה חול. אבל בכל זאת, למה קוראים לו פה אלוהים? כי צריך דיין סמוך. אגב, סמוך ומומחה, זה מילים שנרדפות מבחינתנו. נגיד לפעמים מומחים, לפעמים סמוך, זה אותו הדבר. כן? הם גם היו סמוכים, הם גם היו מומחים. מה שאנחנו היום כמובן לא מתקרבים לשום רמה שלהם, אנחנו לא נחשבים למומחים. וגם אנחנו כמובן לא סמוכים. אז כתוב אלוהים, שצריך דיין סמוך ודיין מומחה. זה כתוב בבבא קמא בדף פ"ד, ואצלנו הגמרא, בדף ג' עמוד ב', בסנהדרין, מיד בראש העמוד, על דברי המשנה, דיני ממונות בשלושה, אומרת הגמרא שלושה מנלן, ואז היא חוזרת אל הפרשה הזאת ואומרת, תנו רבנן, נקרא בעל בית אל האלוהים, הרי כאן אחד, עד האלוהים, יבוא דבר שניים, הרי כאן שניים, אשר ירשון אלוהים, הרי כאן שלוש. נכון, יש שם מחלוקת של התנאים, איך ללמוד בדיוק, אבל לומדים מכאן. זאת אומרת, לומדים עכשיו ככה, לומדים שני דברים כרגע אנחנו לומדים מהפרשה הזאת. א', אלוהים זה אומר שמהתורה צריך דיין סמוך ומומחה. דבר שני שצריך שלושה, כי כתוב שלוש פעמים אלוהים. טוב. אלא מה? אלא מה? שזה נאמר בדיני הגזלות. עכשיו אני רוצה להרחיב טיפה על מושג שנקרא עירוב פרשיות, שבטח אתם ראיתם אותו בגמרא, זה מובא כאן, מובא גם מובא בבבא קמא. מה זה עירוב פרשיות? זה משהו שהוא יחידאי כאן, שקשור לפסוקים פה בפרשת משפטים. תגידו לי מה הנושא. כי ייתן של רעהו כסף או כלים לשמור וגונם מבית האיש, אם ימצא הגנב ושלם שניים. אם לא ימצא הגנב, ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שולח לדוב, אם לכת רעהו. מה הנושא?
שומרים.
שומרים וגזלה. שומר שגזל. הוא צריך להישבע שבועת השומרים שהוא לא גזל, שהוא לא שלח ידו, שהוא לא גזל. מה הפסוק הבא? על כל דבר פשע, על שור, על חמור וכו', אשר יאמר כי הוא זה עד האלוהים יבוא דבר שניהם. הכתוב פה אשר יאמר כי הוא זה. אז אשר יאמר כי הוא זה צריך לדעת שזה שבועת מודה מקצת. מה הכוונה? אין אדם חייב בשבועה מהתורה, אלא אם כן הוא מודה בחלק מהתביעה. אם הנתבע כופר בכל, מהתורה הוא לא חייב שבועה. רב נחמן תיקן שבועת אסת. עוד נגיע לכל זה. בהמשך חושב משפט. מהתורה, שבועה מהתורה, זה רק כאשר אדם הוא מודה במקצת. זאת אומרת, הוא תובע אותו, אני לבאתי לך 1,000 שקל, והוא אומר, לא נכון, לבאת לי רק 400 שקל. אני חייב לך רק 400. זאת אומרת, הוא מודה בחלק וכופר בחלק. אשר יאמר כי הוא זה, מה הכוונה? אשר יאמר כי הוא זה, אם הוא אומר חלק כי הוא זה, אז יבוא דבר שניהם. זאת אומרת, הפסוק הזה בכלל מדבר על שבועת מודה מקצת. מה הוא קשור לכאן? עכשיו. יפה. אם אני אומר שיש עירוב פרשיות, אז אני אומר הפסוק הזה לא שייך לכאן. אם אני אומר אין עירוב פרשיות, אז אני אומר שהפסוק הזה שייך לדיני השומרים ויוצא לפי זה, ויש דעה כזאת בתנאים בבבא קמא, זה לא להלכה, ששומר חייב שבועת השומרים מדאורייתא אך ורק אם מודה במקצת. כי עובדה זה כתוב כאן. אבל ההלכה היא שעירוב פרשיות כתוב כאן. כן? זאת אומרת שיש פה שתי פרשות שהן לא קשורות אחת לשנייה, ומשום מה הקדוש ברוך הוא החליט לערב אותם ביחד. זה לא בטעות. כמובן, זה שני נושאים שונים, אבל יש דברים שנלמדים אחד מהשני. אז עכשיו נחזור לעניין של עירוב פרשיות. מה אחת הנפקא מינה אם יש פה עירוב פרשיות או לא? אחת הנפקא מינה, בגלל שכתוב כאן גונב מבית האיש שזה גזלות, כתוב פה אלוהים, ואחר כך כתוב הלוואות, מודה במקצת, בהלוואה. האם אני עושה ביניהם, בגלל שזה עירוב פרשיות, אז אני עושה ביניהם איזשהו הקש, ואני אומר, אין הבדל בין גזלות וחבלות, לבין הודעות והלוואות. כמו שבגזלות וחבלות צריך 3 דיינים, אז גם בהודעות והלוואות צריך 3 דיינים. אוקיי, זה בעצם מדהים, כן.
עד האלוהים כתוב לגבי הלוואה, לא?
נכון.
אז איפה יש 3 אלוהים?
לא יהיה הלוואה?
כתוב, אשר יאמר כי הוא זה, תראה מה כתוב. עד האלוהים יבוא דבר שני.
עד האלוהים יבוא דבר שני, זה בהלוואות או בשומרים?
בשומרים, בקטע. פשוט אם זה
תלוי
עירוב
פרשיות,
אז זה כאילו גם
בהלוואה. הרי מה קורה? הפרשה הכללית פה, בתורה זה בתוך דיני השומרים. זה שומר חינם, זה שומר שכר בתורה, זה אחד אחרי השני. פתאום נכנס כמה מילים שקשורים להלוואה. אחרי זה חוזרים למילה אלוהים, נכון? השאלה היא, האם יש פה עירוב פרשיות או לא? עכשיו בואו נתקדם לגמרא. אתם למדתם את זה, השיעור הוא סוג של סיכום וחזרה. ככה כותד לחדד שיש לנו מחלוקת של רבי אבאו ורווחה ברדי רבי. כן, נקרא לו רווחה בשביל הקיצור. כן. מה בעצם המחלוקת שלהם? אני מסביר עכשיו לפי רשי ואחר כך נסביר לפי תוספות. אומר רשי, קודם כל מה כל אחד אומר? רבי אבאו אומר, באמת מדאורייתא אין הבדל בין גזלות וחבלות להודעות ואהבות. בכל דיני הממנות מהתורה צריך סמוכים. אלא מה? כן. חכמים ראו שיש בעיה בהלוואות. למה? אדם מלווה כסף, אמר ללווה, תחזיר לי את ההלוואה, הלווה אמר לו חפש. אמר המלווה, הבנתי, למדתי. כן, הבנתי. את הדמי לימוד שלי, שכר לימוד כמו שאומרים, יותר הוא לא נותן הלוואות. ראו שאנשים לא נותנים הלוואות. העניים אין להם איך להתפרנס, וכל השוק נתקע, כל הכלכלה נתקעת. לכן הם אמרו, אוקיי, אנחנו עושים תקנה, שלמרות שמהתורה בהודעות והלוואות, צריך סמוכים, צריך שלושה דעמים וצריך סמוכים. אומר רבי אבאו, באו ואמרו, משום נעילה דלת נעשה תקנה, נוותר על סמוכים. מה זה עזר שוויתרנו על סמוכים? שאדם יגיד, אני לא מפחד להלוות, כי גם אם הוא לא יחזיר לי את ההלוואה, אני בקלות אמצא בדין שאני אתבע שם. אבל כאשר היה צריך סמוכים, אז המלווה היה מתייאש. למה היה מתייאש? איפה נמצא עכשיו סמוכים? כמה סמוכים היו? רגע, בואו נחשוב רגע, תיקחו את כל התנאים. כמה סמוכים היו בכל דור? לא כל כך הרבה, אני לא חושב הרבה, 10? 20? לא יודע, אני משאר לא הרבה. עכשיו לך, לך תחפש סמוכים ושהמלווה יבוא איתך ותגרור אותו לשם. אז מבטלים את הסמוכים וגם מבטלים את הדרישה והחקירה. מה זה דרישה וחקירה? בהמשך המסכת נראה, זה יותר קשור להלכות עדים. יש 7 דרישות וחקירות.
עיקר הביטול היה מדובר על דרישה וחקירה.
כן, אבל גם סמוכים, זה כתוב פה, תראה. כתוב, נכון, זה דרישה וחקירה וגם סמוכים. שניהם ביחד. עכשיו, למה? מה עוזר לי שאני מבטר דרישה וחקירה? כי שאתה בא, אני מביא עדים שהלווה הזה חייב לי כסף. באים הדיינים ודורשים וחוקרים אותו. אז אם הוא פספס בפרט אחד, אז העדות פסולה. ואני המלווה, אני התקעתי. עכשיו, אני המלווה, הייתי זהיר, לקחתי 2 עדים, אמרתי להם, תראו, אני מלווה לפלוני. באים עדני לבית הדין, התבלבלו או שכחו או לא ידעו, והם לא עמדו בתנאים של הדרישה וחקירה, הלכה לי הלווה. לכן ביטלו את הצורך בדרישה וחקירה וגם בדיינים סמוכים. בסדר? כך אומר רבי אבאו. לעומת זאת, רבא חברי דרביקה אומר, לא, מדאורייתא חד נמי כשר שנאמר, בצדק תשפוט עמיתך. יש פסוק בתורה, בצדק תשפוט עמיתך, זה לשון יחיד. אז רבי אבאו חולק ואומר, בכלל לא צריך 3. מלכתחילה התורה בגדר דאורייתא צריך לדיני הממונות רק דיין אחד. אז מה השאלה עכשיו שצריך לשאול? אתה יכול להגיד
הממונות או רק
בהודעות הלוואות? זהו, חייבים להגיד שזה בהודעות והלוואות. למה? כי מה תעשה עם 3 פעמים אלוהים?
יש לך משהו, פרשת...
יפה, יפה. עכשיו, אני בא לומר את המחלוקת של רש"י ותוספות. בא רש"י ואומר, המחלוקת של רבי אבאו ורבך הזה, האם יש עירוב פרשיות או לא? רש"י לכאורה הוא פשוט מאוד. אגב, יש פה מזגן בכיתה הזאת?
כן, שם.
אוקיי. טוב? אני עובד. אני תמיד חם משהו. בסדר, בסדר.
עובד?
אולי נפתח את החלון קצת? נפתח את החלון, מקודם סגרתי כערה. אני לא תפתח לסגור את השרש. יש רעש, נכון? שאתם... סגור. תחילה. אומר רשי, המחלוקת היא בין רבי אבאו לרמחה, האם יש עירוב פרשיות או לא. רבי אבאו אומר, יש עירוב פרשיות, ולכן מה התורה צריך? 3 דיינים סמוכים, גם בהודעות והלוואות. חכמים באו ועשו את התקנה הזאת לוותר. ואילו רבחה בא את זה רבי כאומר, מה פתאום? אין עירוב פרשיות בכלל. אין עירוב פרשיות. כן? כי אחרת, כי אם רבחה היה סובר שיש עירוב פרשיות, אז מה הוא יעשה? כי כתוב במפורש, יש 3 דיינים, אחרי הוא סובר שלא צריך עירוב פרשיות. אז כמה דיינים צריך? 1, מאיפה הוא יודע? בצדק תשפוט עמיתך. זו שיטת רש"י. באים התוספות ואומרים, זה לא קשור לעניין. זה לא קשור. אפשר להגיד שרבי אבאו סובר את דעתו גם אם הוא לא סובר עירוב פרשיות. ואפשר להגיד שרב אחא סובר את דעתו, כן? גם אם הוא סובר שיש עירוב פרשיות. איך זה יכול להיות? אז ככה, כתוב, אומר התוספות שכתוב, הרי משפט אחד יהיה לכם. עכשיו אני מוסיף לכם עוד פסוק שאתם צריכים להכניס, נעשה בסוף סיכום בדאורייתא, אבל עוד פסוק שנכנס לתוך הסיפור, זה משפט אחד יהיה לכם. מה ההתחלה של הפסוק? תלמנה, אדם יומד, משפט אחד יהיה לכם. בואו נשאר רק חלקי הפסוק, כן? מה בהתחלה היה? מכה בהמה. מכה בהמה זה דיני ממונות. ואחר כך כתוב, מכה נפש אדם. משפט אחד יהיה לכם. זאת אומרת, הפסוק בא ואומר לנו, התורה מגלה לנו שצריך להיות איזושהי סימטריה, איזושהי השוואה בין דיני ממונות לדיני נפשות. אז אומר רבי אבאו, גם אם אין, אומר התוספות בדעת רבי אבאו, גם אם אין עירוב פרשיות. אתה יודע מאיפה אני יודע? כן? מאיפה אני יודע שצריך סמוכים בהודעות והלוואות? בגלל שבנפשות בוודאי צריך סמוכים. וכתוב, משפט אחד יהיה לכם. כך אומר, כך אומר, כך אומר התוספות.
התוספות אצלנו?
מה זה? התוספות כאן. תראו, זה תוספות, דברי הכל. וגם יש השלמה לתוספות הזה בדף ג' עמוד א' ומדאורייתא. כי מדאורייתא ככה הוא מדבר שם על רב אחא. אבל כשהוא מסביר את רבי אבאו, הוא מסביר את זה בתוספות דברי הכל. אוקיי, אז הבנו, רבי אבא אומר, מאיפה אני יודע שצריך מומחים? מאיפה אני יודע שצריך סמוכים? משפט אחד יהיה לכם. לא אומרו פרשיות. בא, התוספות אומר, ומה בדעת רב אחא? אז רב אחא סובר שיש עירוב פרשיות, אבל למרות זאת, אני סובר שצריך דעה אחת. איך זה יכול להיות? כמו, תשמע, יש עירוב פרשיות, אתה עושה באמת, צריך סמוכים. גם פה וגם פה. אבל המספר של הדיינים זה נחרג. למה? כי התורה גילתה במפורש, בצדק תשפוט עמיתך. אז התורה גילתה לי באופן מפורש שלגבי מספר הדיינים יש חריגה מהעניין של עירוב פרשיות. כך מסביר התוספות. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. מה הנפקא מינה בין רש"י ותוספות? אנחנו פוסקים את רב אחא בת רביקה. מה הנפקא מינה בין רש"י ובין תוספות? הרי בסוף איך ש... אם תגיד יש עירוב פרשיות, אין עירוב פרשיות, בסופו של דבר, כן? דיין אחד סמוך מספיק. סליחה. אוקיי, מה נפקא מינה יפה? מה אתה אומר?
שלפי רב אחא, אפשר דיין אחד בדיעבד, אומר תורה, או לפי רבי אבאו, אי אפשר.
לא נפקא מינה ברבי אבאו, הנפקא מינה בדעת רב אחא, בין רש"י ותוספות. יפה מאוד, האם צריך סמוך. אם אני אומר כמו רש"י, רצ'י אמר שרב אחא לא לומד עירוב פרשיות. אז אין לי מקור לסמוכים. נכון, כתוב בצלם תשפוט עמיתך, דיין אחד, אבל לא צריך סמוכים.
הוא
מוצא בצלם
בכיוון.
אבל אם... מה זה?
הוא
מוצא בצלם בכיוון. הוא מוצא בכיוון. הרב עובדיה לא יכול לשפוט בצלם. לא יודע מה. חבר'ה לעולם, לא יכול לשפוט בצלם.
זה
לא תוספות שרב אחא
סובר שצריך
סמוך?
איפה רואים?
זה הרמב"ן, לא?
לא, הוא שנייה. אם, מה אומר התוספות? התוספות אומר שרב אחא אומר שיש עירוב פרשיות. אבל מספר הדיינים נחרג בגלל בצלם תשפוט עמיתך שזה לא שון יחיד. אז מה אתה לומד בדעת רב אחא? יש עירוב פרשיות, צריך סמוכים. רק מה שרב אחא בא לחלוק על רבי אבאו, זה על מספר הדיינים. אבל לא על עצם הסמוכים. אתם יודעים, כי בעצם תזכרו שמאלוהים, אלוהים, אלוהים, אנחנו לומדים גם סמוכים וגם שלוש. אתה, רב אחא, על מה אתה חולק? האם אתה חולק על המספר וגם על האיכות, או אתה חולק רק על המספר? זה תלוי בשאלה, אם ישרו פרשיות או לא. וזה מחלוקת רש"י תוספות, ככה...
הראש אצלנו לומד כמו תוספות, אבל אומר עדיין ש... שצריך ש...
שהוא יהיה להיות. לא, זה לפי תוספות, אז זה צריך
להיות. לא, לפי תוספות ישרו פרשיות. ואז
צריך סמוך. צריך שיהיה דיין סמוך לפי תוספות.
הראש אומר שלא צריך סמוך.
הראש כאילו, הראש גם הולך עם ההיגיון של התוספות. הוא פשוט אומר שמזה שכתוב בצדק תשפוט, אני לא ממעט רק את המספר, אני ממעט את כל הדינים שקשורים לדיין. באמת, גם את המומחה אני ממעט.
אז הראש לא כמו תוספות.
אין הכרח בתוספות להגיד שהוא לא מסכים לדברים של הראש. התוספות לא כתב לכם
מה את המספר. נכון, אנחנו עושים פה, זה לא כתוב במפורש. אנחנו עכשיו עושים את הניתוח, מנסים לחשוב מה הנפקא מינה.
אז אפשר להבין את התוספות בצורה הזאת, אפשר
לשאול אותו מהראש. למה? למה זה נכון מה שאתה אומר? כי התוספות אומרים ככה, הם אומרים, אין הכרח להגיד כמו רש"י שהמחלוקת של רבי אבאו ורב אחא זה בעירוב פרשיות. יכול להיות, אתם אומרים, שאפילו רב אחא יסבור שיש עירוב פרשיות, אבל אין חינם, יכול להיות שגם אין עירוב פרשיות. עכשיו, והשאלה היא, כי אם אתה אומר שיש עירוב פרשיות ויש בצדק תשפוט עמיתך, אם אתה טוען שבצד תשבות עמיתך מחריג את כל הדברים, אז במה בא לידי ביטוי שיש עירוב פרשיות?
אז זהו, זה שאלה
רגע. לא, עניין השבוע, מה זה בא? עניין השבוע, מה? זאת אומרת, זה עיקר העירוב הרשות, זה מודל במצד. שמודל במצד זה מדינה הלוואה.
אז באיזה עניינים אתה אומר ש... רגע, באיזה עניינים אתה אומר שאני כן לומד, שאני כן לומד, הרי התורה לא סתם מרבבה, התורה אמרה שיש דברים שכן לומדים אחד מהשני.
לא יודע, אני רק אומר, הלימוד המרכזי של הפרשה שעליה מדברים בבציעה ובכמה, זה הלימוד בכלל המרכזי, זה המודל במקצת בהלוואות. לפני הרוב ברשויות דדנו את זה בכלל. לפני הרוב ברשויות דדנו שיש, שבהלוואה יש מודל במקצת.
לא, זה ודאי שהפסוק שם מדבר...
זה בא הרוב ברשויות.
הפסוק שם
לא יודע לימוד מה...
הרעיון של הרוב ברשויות זה ללמוד מגזלות להלוואות. משהו שאתה יודע על הדברות, זה לא אירוב פרשיות, זה סתם לימוד מהפסוק.
זה הרבה מרכזי שהסוגיה, ובמציא, הרבה מרכזי זה לקחת...
זה הלימוד של הפסוק, אתה אומר מה הפסוק מלמד אותי, זה דבר אחד. אותנו מעניין מה האירוב פרשיות מלמד אותי.
מה שכתוב, אני אסביר טיפה. כתוב אשר יאמר כי הוא זה, נכון? כתוב אשר יאמר כי הוא זה, זה ודאי מדבר, אין ויכוח, זה מדבר על מלווה של הודעה במקצב, שזה שבועה דאורייתא. אין, רק, למה זה כתוב פה? למה אתה רואה לך לכתוב את זה באופן נפרד? למה בתוך פרשת השבועות זה כתוב? ואז אני מבין שזה בא ללמד דברים אחד על השני, על הלוואות. זה בא ללמוד, והשאלה היא עד כמה זה. זאת אומרת, ודאי שאני, אמרתי לכם, יש מחלוקת האם שבועת שומרים צריכה להיות במודל מקצת. שמה, בבבא קמא. איפה זה שמה? אני כתבתי לכם איזשהו את המקור של זה. בבבא קמא שם יש את כל הדיון של עירוב פרשיות. יש שם דעה כזאת, תוספות ארוך ארוך שם.
אז...
אז... ויש גם הפוך. זאת אומרת, האם אני לומד מגזלות שומרים להלוואות את מספר הדיינים או את האיכות של הדיינים? זה גם שלהם, אני עושה לימוד מפה לפה. עכשיו, בא התוספות ואומר...
אין עוד לימודים
חוץ ממספר הדיינים. אז מה נשאר? איזה לימוד נשאר?
אין מה?
אין עוד לימודים חוץ ממספר הדיינים ואם הם מרוחים או לא.
אז מה נשאר?
כי הראש במפורש כותב.
בסדר, יש לך שאלה על הראש. אתה שואל בעצם...
איפה הראש במפורש?
אוקיי, הקושייה שאתה קושייה על הראש, לא קושייה...
קודם כל, ענף קמינה הזאתי, שאמרתי לכם עכשיו, בין רש"י
ותוספות...
לא, אני אומר אותה, זה הגרזן אומר אותה. הוא אומר, זה הנפקא מינה בין רש"י ותוספות. כן? הנפקא מינה, מה שאמרתי לכם עכשיו? שלפי רש"י יוצא שבדעת רבך חבר די רביקה שהדיין הוא לא סמוך, לא צריך שהוא יהיה סמוך, ולפי התוספות הוא כן צריך להיות סמוך. שזה פותר אגב, תזכרו את מה שאמרנו עכשיו, זה יפתור בעיה בסימן ג' שיש סתירה בתוך הרמב״ם. ככה הוא רוצה, יש לו חבר שישור כזה שהוא אומר אותו. בואו, רצית לשאול משהו?
לא, לא יודעת מה לומדים, מה נשאר ללמוד עם הפרשיות, זה נשאר עדיין.
אני יכול להגיד ש... לפי מישהו, לפי הראש אתה שואל, לפי הראש שאומר שאין לא סמוכים ולא... שבעבוד לא צריך סמוכים ולא... תראו, יכול להיות שהוא...
יש ממקומות אחרים עירוב פרשיות?
לא, אני לא מכיר, אני לא מכיר עוד... אני לא מכיר עוד מקום בתורה שיש עירוב פרשיות כזה. אני לא מכיר, אבל זה מאוד מוזר. טוב, אם אני אומר עירוב פרשיות כתוב פה, אני יכול להגיד, שמע, פרשיות התערבבו, אל תתבלבל, באמת, באמת, בשומרים לא צריך מודם מקצת. זה נכנס פה בטעות. זה עצם אמרה עירוב פרשיות, זה לעשות הבחנה בין הפרשות. אחר כך אני אומר, אוקיי, הבנתי שפה שתי פרשות שונות, אבל למה בכל זאת התורה כתבה את זה בצורה מעורבבת? כנראה יש פרטים שהיא כן רצתה שנלמד אחד מהשני, ויש פרטים שעדיין לא. זה פחות, ולכן הסוגיה היא לא ברורה. זה לא ברור עד הסוף, כבר בחזה לא ברור עד כמה, למה התורה עשתה את זה. זה באמת, זה פלא. זה עדיין, המון שנים בסביב, לא פתור. למה התורה עשתה את זה בצורה הזאת? טוב, בואו נתקדם. בסדר?
הצוינן דומה לסמוכים,
פרשים לסמוכים עוד רשמת. מה, כן, אבל זה לא רק סמוכים, זה לקחת פרשה, ובאמצע פרשת שומרים הכנסת הלוואה. זה לא שלקחת פרשת הלוואה ופרשת שומרים אחד אחרי השני. בתוך הפסוקים הכנסת, באמת דבר שצריך עיון הדבר הזה. טוב, בואו נמשיך. דיברנו על עירוב פרשיות, דיברנו על עכשיו, יש עוד תוספות, יש תוספות בדף בדף, איפה זה? על הגמרא בדף פ"ח. בדף פ"ח הגמרא אומרת, בגיטין, סליחה, לא כאן, הגמרא אומרת שאביי, בטח ראיתם את זה, אביי מצא את רב יוסף, דיאתי וכמעשה הגיטה. מה זה מעשה הגיטה? זה כופה על גיטין. לעשות מישהו למד עין שים, לעשות, אתה עושה בכלל, אתה מכריח אותו לעשות. היה כופה על גיטין. אז שאל אותו, אמר לו, אביי אמר לרב יוסף, דיה, אנה נדיוטות אנה. אנחנו נדיוטות. וכתוב, היה רבי טרפון אומר, תניה, היה רבי טרפון אומר, כל מקום שאתה מוצא, הגוריות של עובדי כוכבים, אף על פי שדיניהם כדיני ישראל. אז היא אתה רשאי לזקק להם. אפילו שאתה רואה גויים, או יהודים שמתנהגים כמו גויים, שדנים בלא דיני תורה, אפילו שבמקרה הדין הספציפי הזה הוא דין לפי התורה, אסור ללכת אליהם. שנאמר, ואלה המשפטים, אשר תשים לפניהם, מה לא יודעים מה עמדה לפניהם, שימו לב, לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים, דבר אחר לפניהם ולא לפני אדיוטות. שואל התוספות, רגע, למה אני צריך שיכתבו לי כאן לפניהם ולא לפני אדיוטות? למה צריך פסוק שנקרא לפניהם בשביל ללמוד שאסור ללכת לאדיוטות? הרי, מאיפה אני יודע את זה כבר? לאלוהים. אז התוספות, תראו, בליבאי מומחים, כאן בתוספות האחרון בדף בית עמוד בית, וגם אותו תוספות שם על המקום בגיטין בדף פחת, הוא אומר, יש לנו פה שני דברים שונים. מאלוהים אנחנו לומדים באמת שצריך סמוכים, אבל מלפניהם ומלמד שרק הם יכולים לכפות. ובואו נדבר קצת על העניין הזה של הכפייה הזאת. ודרך זה, קצת על ההבדל בין חושן משפט לבין איסור ואתר. אתם למדתם עד היום איסור ואתר, נכון? בהלכה וכל זה. מה ההבדל? יש שני הבדלים עיקריים בין איסור ואתר לבין דיני הממון. דבר ראשון, באיסור ואתר לא צריך כל כך חוכמה מיוחדת. שואלים אותך שאלה, אתה צריך לדעת. זה גם בדרך הרבה פעמים הבחינות של הרבנות, באיסור ואתר, זה יותר שאלות של בקיאות. מה הדין של חתיכה של בשר, שנפלה לתוך סירים חלב, ויש שם שישים, כל השאלות כאלה. אתה למד את זה. כן, למד את הסימן צדיק ב', את כל הזה, למד את זה. אתה יודע את התשובה. למה? כי השאלה הזאת היא שאלה שנשאלה אלפי פעמים, אם לא יותר במהלך הדורות. וזה נכתב וזה כתוב. כמעט מאוד קשה לחדש. בעניינים של איסור ואתר וכל הדברים האלה. זה צריך חוכמה מיוחדת.
ילדים, סוגי
זכוכיות. בסדר. ברגע שהחליטו איזה זכוכית זה כבר... אבל בדיני הממונות זה לא ככה. בדיני הממונות צריך מומחים. למה? בדיני הממונות כל שאלה צריך לחשוב ואיך לדמות מילטה למילטה ואיך זה שייך. הנה, למשל השאלה של החנייה, 8 תשובות שונות. למה? כל אחד, אני אומר לזה, למה? כי כל אחד, ברוך השם, עם השכל שלו פעם ומדמה דבר לדבר, כן, והרמב"ן אומר ככה, אבל אחד לוקח את הרמב"ן, אחד לא, וחזר, כל אחד לוקח את זה למקום שלו, מחלק בחינם, לא בחינם, הפקר. אתה צריך להיות למדן, אתה צריך בעצם לדעת לקחת את המציאות ולתרגם אותה. לקחת את המציאות להבין אותה, ולקחת את מה שלמדת בכללים של ראש המשפט, ולדמות מילטה למילטה. כי מעולם, כמעט, שאלה ששואלים אותך, לא שאלו אותך. כאילו, לא שאלו את זה עד עכשיו. הלכים גם, שבאמת זה ככה, כאילו, ששואלים אותי הרבה שאלות, וכל פעם זה שאלה חדשה, כל פעם צריך לחשוב מחדש. לעשות את החשבון מחדש, ולדמות לכאן, אולי ככה, אולי ככה. לכן בראש המשפט, יכול להיות שישב הרכב של בית הדין, דיין אחד יחשוב שככה צריך להיות. דיין אחר יחשוב שככה, בסוף לכן צריך להיות לפי רוב. באיסור ואתר, לא צריך כל כך הרבה את השיקול דעת, לא צריך כל כך הרבה לדעת מילטה למילטה. אז זה הבדל אחד בין איסור ואתר לבין דיני הממונות. לכן באיסור ואתר לא צריך סמוכים. ואילו בדיני הממונות צריך מומחים. מומחים, צריך מומחים. הבדל שני בין דיני הממונות לאיסור ואתר, שבאיסור ואתר, אתה בא לרב מעצמך, נכון? אתה בא לרב לשאול על התרנגולת, טרף או לא טרף, אתה בא לשאול אותו על, על הבשר וחלב, אתה בא לשאול אותו שאלה בהלכות שבת. אתה בא מרצונך, צריך להכריח אותך? לא, כי זה רק נוגע לך ואתה בא מעצמך. מה שאין כן בדיני הממונות. בדיני הממונות, הרי אתה תובע מישהו אחר. אתה חושב שרובן חייב לך כסף. רובן לא יבוא לבית הדין לבד. אתם מבינים? בדיני הממונות יש שני צדדים. לעולם הצד של הנתבע מבחינתו לא רוצה לבוא לבית הדין. אם הוא היה חושב שהוא חייב, הוא כבר היה משלם, נכון? או אם הוא היה רוצה, היה משלם. הוא לא בא לבית הדין. אתה צריך להכריח אותו לבוא לבית הדין. רגע, פה הדיינים שלהם, מה התפקיד? מה התפקיד שלהם? זה להכריח מישהו לבוא. הם צריכים להטיל את הסמכות שלהם ולהגיד מישהו, אתה חייב לבוא. ואם הוא לא יבוא, הוא יהיה סרבן. או אם הוא לא יבוא, יכול להיות שהם ידעו לנכסיו. המדינה המונות צריך גם לכפות. בא התוספות ואומר לנו, מהתורה יש שני דברים. מאלוהים אנחנו לומדים שלוש פעמים כתוב, אנחנו לומדים שצריך שלושה וצריך מומחים. סמוכים, מומחים. אבל מלפניהם אנחנו לומדים, כן, שהדיינים הם הדיינים שיכולים גם לכפות. כך אומר התוספות, הוא אומר, ונראה לפרש את בגיטין עניין מילה דקפייה. הרי מה היה הנושא שם? גיטין. אמרנו שהוא היה מעשה הגיטין, הוא היה מכריח את הבן אדם לגרש אישה. זאת אומרת, המומחים, קצת גם מומחים וגם יכולת כפייה. והסברתי לכם עכשיו שבדיני הממנות בלי יכולת כפייה אתה לא יכול לעשות כלום. מה אתה עושה? אף אחד לא רוצה לשלם. תאמינו לי, אף אחד לא אוהב לשלם. ככה זה בחיים. אז לכן צריך כפייה. אלה שני הדברים, וההבדל בין איסור ויתר. איסור ויתר, אתה בא לשאול שאלת רב, הרב, מה עושים כזה מקרה? האם מותר לי ככה, האם מותר לי ככה? כן, אני מתקשר אליי אחד על וואטסאפ, שלוקחים את הוואטסאפ ועושים וואטסאפ קשר, יש דבר כזה. זה קוד פתוח, שאלים את הוואטסאפ, עושים את זה קשר, שלא יהיה פרסומות, לא יהיה זה. אלא מה הבעיה? שזה נגד תנאי השימוש של וואטסאפ. האם זה מותר? האם זה אסור? לא רוצה לעבור על גזר. עכשיו, זה בן אדם שבא ושאל אותך שאלה מעצמו. מותר לי או אסור לי? אם אסור לי, אני... זה משהו אחר. אבל בדרך כלל, בדיני הממונות, מי באים לבית הדין? שני צדדים. וזה לא תמיד, ויש בדרך כלל ריתחה. לא ריתחה דאורייתא בין שני הצדדים, יש ריתחה רגילה, מה שנקרא. כן, שהם... לפעמים זה מגיע ל... כן, צריך לדעת לסמן את הדברים האלה שאתה יושב בבית הדין. לא להתרגש, להתעלם מהלשון הרע, להתעלם מהעצבים, מכל הסביב את המסדה הזאת, אתה לומד ככה לסנן ולהרגיע אותם. כן? אנשים באים, מוכנים לבית הדין, אנשים באים לבית הדין שמתכוננו לזה שבועות, על הטענות, התייעצו עם אנשים אחרים, מביאים מסמכים ובאים מוכנים, אנשים באים מוכנים, אף אחד לא פרק, אף אחד לבוא לבית הדין, כאילו מה קורה שלום, לא עובד ככה. מה אני אומר? אנשים, כדי לבוא לבית הדין צריך כפייה, זה דיני ממונות. זה לא כמו איסורית. לכן אומר, התוספות, התורה צריכה להגיד לנו את זה, שיש לדיינים כוח לכפות עליך לבוא. עכשיו, עוד, אוקיי, לפני שאני עובר הלאה, אני רוצה לעשות סיכום. ראינו עד עכשיו שיש ארבעה פסוקים מהתורה. יש לנו אלוהים, אמרנו אלוהים, שזה תלוי אולי ברוב פרשיות או לא, אבל מזה לומדים סמוכים. ואת המספר שלוש, מחלוקת רב אחא ורבי אבאו. יש לנו את בצדק תשפוט עמיתך, שמשווים בין נפשות לממונות. ולפי התוספות, המחלוקת בין רבי אבאו ורב אחא, אני לא יודע אם הזכרתי את זה, המחלוקת שלהם לגבי הפסוק הזה, האם אני לומד לגמרי מנפשות לכל דיני הממונות, או שאני לומד מנפשות שצריך סמוכים וכל זה, אני לומד את זה רק לגזלות ולא לכל דיני הממונות, לא להודות והלוואות. למדנו שיש בצדק תשפוט עמיתך. אגב, מה יעשה עם רבי אבאו עם הפסוק בצדק תשפוט עמיתך? מה עושה עם זה? הוא אומר שצריך שלושה דיינים מדאורייתא. אבל כתוב בצדק תשפוט עמיתך. אומר התוספות פה מפורש, אומר התוספות, תראו פה בדף ג' אומר התוספות, לא, הכוונה לבית הדין, כן, לשלושה, לבית הדין שהוא בדין אחד של שלושה. מתייחסים בצלב תשפוט, זה בית הדין שהם יחיד. וראינו עכשיו בסוף את לפניהם, שלפניהם זה בא להגיד כפייה, והסברנו למה בדין העם לא צריך כפייה. אוקיי, עכשיו, במה לא צריך סמוכים? יש לכם רעיון? בית הדינים לא צריך סמוכים. גם בזמן, כאילו, גם בזמן התורה נגיד. באיזה מקרה אפשר ללכת לכל דיין ולא צריך סמוכים?
יש הסכמה.
כמובן, רגע, נגיד אם אין הסכמה. זה ראינו כבר, לא, זה חכמים, עשו פני נעיל הדלת.
כן, אבל זה לא, בסדר, אבל זה יכול להיות שזה גם ב...
למה שלא הייתה סמוכים על זה?
אז...
נגיד
אם כתבים? לא, לא. כן, יש ראש ב... יש ראש במסכת גיטין, בפרק ד' סימן מ' א'. יש, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, יש איסור למכור בהמה גסה לגויים. למה? בסוגיה שלמה, שמה הוא יעבוד איתה בשבת. אם תגיד, נו, מה הבעיה זה, בהמה שלו? כן, שם האנשים יבואו להתבלבל ולהחליף שגם מותר להזכיר בהמה לגוי, הוא יעבוד איתה בשבת ואתה עובר על... טוב, אז ריש לקיש אמר, המוכר בהמה גסה לגוי, כונסים אותו עד 100 בדמיו. כונסים אותו עד פי 100, לפתות בחזרה את הבהמה. מחרת את הבהמה לגוי, תקנה אותה בחזרה, אפילו הגוי העלה את המחיר פי 100. כך אומר ריש לקיש. אומר הראש, כתב רב אלפס, זה הריף. וחזי ענה לגאון, דאמר, דלא מגבין ענאי כנסה, אלא בארץ ישראל. אבל בחוץ לארץ לא. דלא מגבין ענאי כנסה בבבל. זה כנסות. ולא מגבין את זה בבבל. זה ברור? זה לא ברור בכלל. אומר הראש, ותמאתי על דברי הגאון, דמה העניין הזה לכנסות, דם גובים בבבל. דהיינו, כנסות שחייבה תורה, הם גובים אותם בבבל, משום די בין מומחים, בין סמיכה בבבל. אבל אם חכמים תקנו כנסות לעשות סייג לתורה, למה לא יקבו אותם לבבל? זאת אומרת, אומר ה... אומר ה...
מה בכלל, לא הבנתי מה הגבייה פה. בן אדם צריך לקנות מהגוי, איזה גבייה יש?
לא, כנס. אתה כונס אותו, שאפילו, הוא חייב לקנות בחזרה, אפילו שהגוי, אם זה עלה 1,000 שקל, הוא אומר 100,000 שקל.
זה לא גבייה, כאילו.
לא, זה כנס.
הוא אדם שלא יודע, צריך לעשות מצווה מסוימת, אז הוא צריך לקנות בשביל
המצווה. לא, פה בדין מכריחים אותו. מכריחים
אותו לקנות.
בוודאי. אחרת מה, החזריף אומר, בשם גאון, מה פתאום, אנחנו לא יכולים לכפות, אנחנו כמו בבבל, הם סמוכים, מה פתאום?
אנחנו מנדים.
אומר הראש, אולי נידוי, זה באמת נכון. אומר הראש, מה הקשר? הוא אומר הראש דבר כזה, אם היה מדובר בכנסות של התורה, כמו שאנחנו בהמשך הסימן, אנחנו נראה, סימן א', כנסות, צריך סמוכים בשביל כנסות. אבל חכמים החליטו על איזה הלכה, על איזה כנס, חכמים תקנו את זה שהיא תקנה. אז הם יכולים לכפות על זה. כי זה לא דבר שהתורה אמרה, אז אני צריך בשביל זה סמוכים. כל דיין יכול לכפות על זה. ומי מביא את זה? עתז, יש פה מישהו שולחן ארוך? שיביא לפה אולי. שולחן עתז, עתז בכל שם יש פתאום מעניין, פיסו אותו בדרך אגב כזה. אז עתז פה כותב ככה. לא יודע כמה זמן יהיה לכם לראות את כל הנושא כלים פה.
על מה? אפשר למקד, על מה? כל השולחן הרוב בעצם, כל נושא כאילו
במבחר
יש הגדרות.
תראה, השח ואתה אז בטח צריך אותם, והקצות והנתיבות יש נבחרים.
ויודעים אותם או שאלה?
בטח, בטח, יש שאלה.
מי בוחר אותם?
כן. אז תראו מה אומר פה אתה, זה אומר פה... מה זה? הנה כאן. איך הוא מתחיל? איך הוא מתחיל? הרי מה זה הודעות והלוואות? הודעות והלוואות, משום תקנת נעילת דלת, ויתרו על זה וכולי. אז אומר, איזה הודעות והלוואות מדובר? אומר, אתה אז חייבים להגיד שמדובר על מודה מקצת. למה? כי אם זה שבועת הסת, אני לא צריך... אם זה שבועת
הסת... זה
לשתות ברשי. נכון. נכון, הוא אומר שלכן צריך להגיד כמו הלישנה שאומרת, שדות ועל פות...
הוא אומר שלא נראה לו כמו הלישנה.
רשי דוחה את הפקרה שלו.
נכון. הוא מביא את זה, אומר לכן, אומר האחז, לכן הטור כתב את מה שכתב כדי להוציא מזה, למה? כי מה היה הסברה? הסברה היא כזאת, שאם זה, זה שבועת הסת, שזה כופר בכל, שבועת הסת, זה שבועת חכמים. בכלל לא צריך את התקנה של נעילת דלת כדי שיהיה נוכל לדון בזה, כי זה ממילא מדרבנן, אני אקרא לכם את הלשון שלו.
מה, את חזקה שאין אדם טובע ולא לא?
כן, זו הסיבה למה יש עסק. למה תקנו עוסק? אבל תראו מה אומר. הוא אומר, איפה זה מתחיל? ונראה פשוט שלאותם יש אומרים שבגלל רש"י שהלוואות הוא כופר הכל פירושו. וזה התובע, רוצה להביא עדים אחר כך. עדים תפרש שאין לו עדים, אלא שמבקש ממנו שבועת עסק כדלקמן, המין התורה פטור בזה. ואין שייך בזה שצריך מומחים. כיוון שהדין עצמו אינו אלא מתקנת דרבנן. ובדיה כתב רבנו עטור ביורדי הסוף, סימן רשת סמך זין בשם הראש שבאנו עכשיו, שכל תקנות חכמים אין צריך מומחים כלל. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שתקנות חכמים לא צריך מומחים. אז למשל, אם יש לנו כל מיני, ויש הרבה דינים של דרבנן בכל מיני תקנות, בדין חושי משפט. אז לזה לא צריך מומחים. אנחנו נראה את זה, זה בשיעור הבא, קצת השם של שליחותיו עבדינה, שנדבר יותר על שני המסלולים בשליחותיו, איך זה עובד. עכשיו יש שני מסלולים, איך זה עובד.
איפה שלא עבדינה שליחותיו, מה כן עושים? ריק?
אתה גורר אותי לשליחותיו, אבל בעיקרון אנחנו עושים את שליחותיו במה שאנחנו צריכים. במה ששכח, במה שיש בו חסרון כיס.
ואם אין בו חסרון כיס?
אם אין בו חסרון כיס, אז אנחנו לא דמים לכאורה. לכאורה, בלי דרכים עוקפות, אנחנו נראה. בסדר, אבל
לילה. תפיסה.
תפיסה או נידוי, כמו שאמרנו.
נידוי.
כן. עוד דבר אחד, מה השאר? עשרה לארבע. נראה עוד דבר אחד בדין שליחותיו, כן?
איזה סעיף
התז הזה, אבל? איזה סעיף? עכשיו, מה קראתי בתז? דלת. תז, סעיף דלת. א', סמן א', סעיף ד'.
לשולחן
ערוך. אני קראתי לכם מתוך השולחן ערוך.
מה הרב רוצה להגיד
בעצמי התז הזה? התז הזה אמר לך שבדינים שהם לא דינים דאורייתא, אלא תקנות חכמים.
שאפילו זה קנסות?
לא, כן.
כאילו שיש קנסות, כמו הקנס שלא
צריך... כן, כמו הקנס שחכמים המציאו. חכמים המציאו קנס שלא כתוב בתורה, שיהודי שמוכר בהמה לגוי, חייב לבדות אותו, לקנות בחזרה, אפילו יעלה פי 100, אז בית הדין יכול לכפות על זה. איך בית הדין יכול לכפות? אין לנו סמוכים? לא צריך סמוכים, כי זה דין רבנן. אותו דבר שבוע הטסט, זה פרדוקס שצא פה.
זה לא יציבה בערה וגיורה ושמושמיה?
לא, מה זה קשור?
כי אם אנחנו את התורה לא יכולים לדון, אז
לא,
זה
בשבוע בדרך כלל צריך סמוכים, רק שאני יודע.
זהו, יפה, יפה. עכשיו מה קורה? כדי להשביע מישהו בבית דין, כן? אז צריך סמוכים.
זה מה שהיה חסר.
כן, עכשיו, אם זה שבועת מודל מקצת, צריך סמוכים.
כתוב שם, עד האלוהים...
על האלוהים יבוא דבר שניים, זה גם טוב לראות פרשיות או לא, בכל הדיון, אבל אנחנו לא צריכים סמוכים בתקנת דרבנן. זה מה שיוצא. עכשיו, זה יוצא לי באמת קצת פרדוקס, למה כי יוצא שיש מישהו בא לבית הדין. אז אם הוא... אז אם הנדבק כופר בכל, אבל אני בתור דיין יכול להכריח אותו להישבע. ואם הוא הביא את זה שבועת מודל מקצת, אני לא יכול לעשות כלום. הפוך, כאילו, כמו שאתה אמר, זה קצת הפוך עליו.
כי יש פסוק, לא על הכנסות.
זה ילמדו אותם, ילמדו
אותם. לא, אני לא מדבר על הכנסות. אוקיי?
לא, גם כנסות דאורייתא אי אפשר לכפות בכנסות דרבנן.
כן,
בסוף, כמו שחכמים יכולים, לא יודע, לכפות בן אדם לא לחלל שעולות, כאילו, פיצור, כמו שחכמים יש להם, כנסות של חכמים, זה יפה, הייתי אומר, זה לא כל כך דינם, כאילו. כמו שאר הדינים של התורה, שחכמים יכולים לקבוע חוקים.
איזה כנסות? כנסות של התורה או כנסות של חכמים?
לא, מה שחכמים קובעים, זה כמו שאר דיני תורה שחכמים יכולים לקבוע. כן, כמו גזרה, שחכמים יכולים לגזור גזרה בשבת. בסדר, אנחנו גם יכולים לגזור בשביל לשלם 200 שקל.
בסדר, אבל מסביר.
לכן זה לא כל כך מוזר שהם יכולים לעשות את זה.
כן, וזה... בדינים אמונות זה כן קצת מוזר. יש הבדל עם מישהו, האמת היא שבסימן ג' אתם תראו, יש שם באמת מחלוקת גדולה חזי, חזי אנחנו חייבים לעבור אותו בנצות ונתיבות, בדיוק בעניין הזה, מי יכול לכפות? מי יכול לכפות על סתם מצוות של התורה? הרי יש ברייתא שכתוב שם שאדם שלא רוצה לבנות סוכה, לא רוצה נפשים, מקים אותו עד שתצא נפשו, משהו כזה, נכון? איך לומדים את הדבר הזה? כל המצוות, כל אחד יכול לכפות. אתה רואה מישהו ברחוב והוא מניח תפילין, אתה תרביץ לו?
כן, הם פוגעים בו, מצטע.
אז יש ברור קצת בנתיבות, האם הקו דווקא בית דין, או אדם יחיד, או באיזה בית דין. אבל בכל אופן צריך לדעת, מה שאתה זומר, שבתקנות חכמים אנחנו יכולים. כן?
סיפור על גדולי ישראל שלקו, הראש כתוב על שם הקופיקה, דברים על הדרשה, אמר כן.
כן, נכון, נכון. זה תראו בסימן בית שלי, סימן בית הוא מדבר על זה. סימן בית הוא מדבר על כל המקרים האלה. בואו נדבר רגע על השליחותיי, על ההתחלה. כן? בסדר? עד כאן בסדר? שליחותיי, עכשיו אני עד עכשיו דיברתי על דאורייתא, עכשיו אני עובר לדרבנן. אנחנו יודעים שהגמרא אומר בדף פ"ד ששליחותיי עבדינן, אלא כי עבדינן שליחותיי במילתא דשכיחא ויבא חסרון כיס. אנחנו עושים את השליחות של חכמים, של הסמוכים, רק אם מתקיימים שני תנאים, יש חסרון כיס, זאת אומרת, אי אפשר להבליג על המצב, זה הפסד גדול, ומה התנאי השני? שכיח. זה שכיח. אם זה דבר שלא שכיח, לא תקנו. עכשיו יש פה שאלה, הבנתי מהרב מפעל שראיתם את זה היום, כן? הרי ראינו כבר שיש שלב של דרבנן בגמרא. הרי הגמרא אמרה שיש נעילת דלת, שבגלל נעילת דלת ויתרו על דרישה וחקירה. כך אמר בעבר, מי זה היה? רבי חנינה, אמר רבי חנינה, דבר תורה, אחד דיני ממונות, אחד דיני מפשוט בדרישה וחקירה וכו'. ומה אתה אמרו דיני ממונות לא בעינן? שלא תנעול דלת, לפני לווין. אז כבר יש לנו תקנה שדנים היום. אז מה זה השליחותה יואב דינן? אז נחלקו פה ראשונים, והקצות החושן מביא את זה, אתם תראו שתלמדו את סימן א', שיש פה בעצם מחלוקת ראשונים. האם מדובר בשני שלבים בדרבנן, או האם מדובר בשלב אחד?
אם בהתחלה אמרו שדווקא...
אני יכול להגיד שזה שני שלבים, אני יכול להגיד שזה שלב אחד. אני יכול להגיד שמה הכוונה? בוא נגיד כמו רוב הראשונים, אחרי שאיראן, כשרוב הראשונים אומרים שמדובר בעצם בשני שלבים. בהתחלה בשלב ראשון היה את מה שכתוב כאן, נעילת דלת רק בהודעות והלוואות. כי למה? כי היו סמוכים, רק היה מאוד קשה למצוא אותם. אז אמרו שבהלוואות, שהאדם יגיד טוב, אני פעם הבאה לא הלווה ולא זה, אז אמרו, אין ברירה, צריכים לוותר על סמוכים. אבל במקרים אחרים, נגיד אדם שגזלו אותו, אז אם יש סמוכים, אפילו שהם מעטים, הוא יהיה לחפש אותם טוב מאוד כדי להחזיר את הגזלה שלו. נכון? אז אין לי סיבה להקל על גזלות. אבל בשלב שני, כאשר כבר לא היו סמוכים, אין סמוכים, אז גם מי שגזלו אותו, אני צריך לעשות את התקנה בשבילו. ולזה נועד שליחותה יואב דינה. הבנתם? שני שלבים, בשלב הראשון היו סמוכים. אם יש סמוכים, רק קשה למצוא אותם, אז אני מתקן רק להודעות והלוואות. כי אין לי צורך לתקן למי שנגזל, כי מי שנגזל, אז זה עולם ילך לחפש סמוכים, אני לא צריך בשבילו לעשות הקולות. אבל כאשר בשלב השני אין סמוכים יותר, אין לנו סמוכים, אז חייבים לעשות עכשיו תקנה נוספת, להרחיב את התקנה ולהרחיב ולהגיד שבדבר שהוא חסרון כיס ושכיח, שליחותה היא עובדינה.
אבל אתה יודע להגיד שכאילו בזמן של סמוכים גם בבבל לא היה שליחותה יותר אביין? כלומר אנשים...
נכון. אפשרות שנייה להגיד, לא. הכל היה בבת אחת, וזו שיטת התוספות. שהכל היה בבת אחת. זאת אומרת שאנחנו באנו ואמרנו מבנה נעילת דלת, אז הכרנו כבר אז גם בגזלות. אבל כתוב במפורש פה שבגזלות... שגזלות לא, שבגזלות לא יקדו, לא רק בבודות והלוואות. אומרת זה גזלות שעל ידי חבלות. משהו מקרה כזה דחוק. עכשיו, יש שאלה שאת רוצה מגיע לזה, כי מה רואים אצלנו פה? שצריך רק מומחים. בגזלות צריך מומחים וסמוכים. שואל התוספות, רגע, ואנחנו רואים כמה מקרים בגמרא, שגם אחרי הסמוכים דנו בדיני גזלות. אז התוספות אומר, אני אגיד לך, כן? יש לחלי בין גזלות של ידי חבלות, לבין שם הדיני הגזלות.
זה מרמצה, כאילו לא...
הוא עושה חילוק כזה, כי הוא חייב להסביר את זה. אתה אומר מצד אחד, הגמרא אומרת שגזלות וחבלות בשלושה, והודעות והלוואות בשלושה, כלומר, לזה צריך סמוכים ולזה לא צריך סמוכים. וכתוב פה שאסור תקנה מפני דין לדלת בהודעות והלוואות, משמע לכאורה, כן, שגזלות נשאר ברף של סמוכים, כי רק בהודעות והלוואות תקלו. מה מתרץ התוספות? לא, הנעילת דלת, כן, זה כולל לא רק הודעות והלוואות, אלא כולל כל מיני גזלות גם כן. מה זה לא כולל? גזלות על ידי חבלות, שהמשנה אומרת גזלות בשלושה, הכוונה, גזלות וחבלות בשלושה, זה גזלות על ידי חבלות. שאר הראשונים אומרים לתוספות, מה אתה נדחק? מה אתה נדחק? באמת בהתחלה, בשלב הראשון, גזלות וחבלות, היה חייבים סמוכים, ורק בהודעות והלוואות, לא היה צריך סמוכים, ובשוויה אחרי זה שלב נוסף. שלב נוסף היה אחר, כך שבו גם ויתרו לגמרי על סמוכים.
כן, הנפקמין הזה בגזלות של ידי חבלות.
בדיוק, יפה מאוד. זה הנפקמין הזה בימים...
זה לא שכיח.
בגזלות של ידי חבלות.
וזה לא שכיח. לא?
לא יודע. אם זה שכיח...
אני חושב שזה לא שכיח, ואז זה לא נפקמינה. איפה כתוב שזה לא שכיח? איך
זה
תוספות?
זה תוספות אומר.
זה לא שכיח. נו, אז זה לא נפקמינה.
תראה, אם...
כי לא דנים גם בלא שכיח.
יכול להיות שזה שאתה תוספות, צריך לעשות את החשבון, שתביא תוספות, זה לא שכיח.
אה, זה מציאות, זה לא שכיח, כן, זה לא יודע לדעת.
אולי אין מחלוקת ביניים.
זה יכול להיות
שמונה מאוד
שכיח.
אחד אחד.
כי לפי תוספות זה רק אם תפס בגזרות. אפילו בגזרות רגילות.
לפי התירוץ הזה לא תוספות.
לפי התירוץ הזה זה רק בגזרות רק אם תפס. ולפי רש"י וראשון ראשונים...
גם אם לא תפס.
גם אם לא תפס.
עכשיו, למעשה, אתם תראו שבשולחן ערוך, כי בין יש כאן, יש פה איזה שלוש דעות בסוגיה הזאת, איך הם מיישבים את הסתירה שוב. איך דנים היום בגזלות, איך הגמרא דנה בכל מיני סיפורים של גזלות, הרי רואים לכאורה שגזלות זה נשאר מסמוכים, אז יש את התירוצים השונים שראינו, אבל הנפקמין, האם זה שני שלבים או שלב אחד, היא הנושא של גזלות של ידי חבלות. כי לפי השולחן ערוך והרמב״ם, הם פסקו שהם לא חילקו, הם כתבו שבימינו דנים גזלות.
גזלות אפילו על ידי חבלות?
כן, כן, זהו, וסתמו. האם הם מדייקים מזה שהם אומרים שזה כמו רוב הראשונים, שזה שני שלבים, ולכן דנים בכל סוגי הגזלות. לעומת זאת,
זה... זה מכיר מציאות, אם זה ראש
ראש. אבל לא כתוב במפורש בגמרא שלו עליהם, לא? לא.
יש ראש.
חבלות
תלוי. ראש מחלק בגזלות וחבלות.
הם חולקים במציאות, כאילו?
לא, הם חולקים פה, אני שוב אומר, זה קצת, כל מה שאמרנו עכשיו זה קצת החושן. קצת החושן אומר, המחלוקת פה בין הראשונים, האם זה היה שני שלבים או שלב אחד. האם חכמים תקנו בשני שלבים את התקנה שלהם, תקנה ראשונה בזמן סמוכים, ותקנה שנייה אחרי שלא היה סמוכים, או להגיד לא, מראש תקנו את הכל בבת אחת. לפי התוספות תקנו את הכל בבת אחת. ושאלנו, מה הנפקא מינה בחקירה של הקצות? אז אמרנו שזה החקירה. בואו נראה איפה זה נמצא. בסעיף... הנה כאן, בסעיף ג' אומר השולחן ערוך, וכן מי שגנב או גזל, מגבין ממנו. נכון, הקרן, ולא, הקרן ולא את הכפל, כנסות לא. אבל הוא לא חילק. בא רמה ואומר, ויש אומרים דקה גזלות השכיחה. זה לא התוספות, זה לא התוספות, זה אני מוקיר. אוסף תירוץ שלי, שיהיו חלק בין שכיחה ללא שכיחה, באמת. עכשיו אני נזכר. אבל עכשיו, זה כבר פרטים, אבל מה רציתי להראות לכם בדבר הזה? דיברנו בתחילת השיעור על דאורייתא. ראינו שבדאורייתא יש כמה פסוקים. יש שלוש פעמים אלוקים, ולומדים משם סמוכים. יש את לפניהם, שאמרנו שלומדים מזה כפייה. הסברנו למה צריך כפייה בדיני הממונות. הסברנו שזה לא כמו איסור ויתר, אם צריך כפייה, כי אני חייב להכריח את הצד השני לשלם. והסברנו שצריך מומחים בדיני הממונות, כי זה שאלות מאוד כבדות שצריך שיקול דעת של 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 מומחים. אז יש לי לפניהם ויש לי אלוקים אלוקים. ראינו שכתוב גם משפט אחד יהיה לכם, שיש השוואה בין נפשות לממונות, התורה משווה ביניהם. ויש דיון עד כמה היא משווה ביניהם. עד כמה היא משווה, אם בכל הפרטים, בחלק מהפרטים. הרי ברור לנו למשל שבמספר הדיינים אין השוואה ביניהם. נפשות זה 23, ממונות זה בשלושה. אז במה כן? אז האמת שיש סוגיה שלמה, משנה שלמה, עם גמרא שאומרת מה הדברים שדומים בין ממונות לנפשות ומה לא דומים. אבל זה שמה. זה, ועוד פסוק, בצלם תשפוט עמיתך, שגם פה יש מחלוקת בין האמוראים על מה זה בא להגיד, האם זה בא להגיד שצריך דיין אחד מהתורה, או להגיד שלא, בצלם תשפוט עמיתך, זה מתייחס לבית דין בלשון יחיד. אבל זה בעצם, זה הדאורייתא. אחר כך, שרשת רבנן, יש לנו את הנעילת דלת ואת שליחותה יואב דינן, שגם בזה נחלקו הראשונים, בתוך הדרבנן, האם זה בא בשלב אחד, או האם זה בא בשני שלבים. זה מה שחשוב לדעת. ואמרנו שאחת עליו קמינות, אם זה שלב אחד או שני שלבים, זה כנראה, זה לא כנראה, זה איך לבאר את הסתירה, שמצד אחד כתוב שגזלות וחבלות צריך סמוכים, ומצד שני, האמוראים דיינו בזה, בגזלות. יש משהו כמו שלושה תירוצים בראשונים, והנפקא מינה זה פה. אם אני אומר שאני יכול לתרץ, שחכמים עשו שני שלבים, ואז בשלב השני שזה רותי הדין, אז כבר דנים בכל הגזלות. שהם סמוכים, דנים כבר בכל הדברים שהם שכיחים. אני יכול להגיד, כמו התוספות, לא, זה רק השלב אחד, ומראש בנעילת דלת התירו כמעט את כל סוגי הגזלות. ושהגמרא אמרה שהאמוראים הוציאו גזלות, היא דיברה על הגזלות שכבר בשלב של נעילת דלת התירו. לא היה שני שלבים. בסדר? ראית לישון?
לא, בסדר.
אוקיי.
לפי התוספות של השלב אחד, ההדיעות שהם דנים, הם גם שליחותיו כעבדינה כאילו?
אצל התוספות, אותו דבר. שליחותיו כעבדינה ונעיל הדלת זה היינו
אחר. כן, מה זה אותו דבר? עכשיו יש מישהו בשוק שדן דין, אני יכול לומר עליו שליחותיו כעבדינה?
לא, אתה שואל עכשיו עוד שאלה, מי יכול לעשות שליחותיו? מי דיין ראוי לדון? זה מה שאתה שואל, זה לא קשור.
לא, כי אם זה אותו דבר, אתה צריך להיות אותו דין.
לא, אני אסביר. אני אסביר. בגלל שאני לדלת, אז אמרו, תשמע, כן? לא רק סמוכים יכולים לדון. שליחותיו עבדינו. בסדר? עכשיו, התחלנו ברב קוק ונסיים ברב קוק. כן, שזה עכשיו, זה היה הדרך קצת שלו. יש באוצרות הראייה, משהו, איך מצאתי את זה, אני חושב איזה מאמר על הסנהדרין שהוא דיבר, הוא בשנת הרב קוק, בשנת תף רש, לא סמך, תף רש נון חט, כבר בלועזי זה יוצא 1898, משהו כמו שנתיים לפני הקונגרס שהתכנס, הרב קוק בא ודיבר על הקדוש הסנהדרין. מה מאמר נפלא שלו. שהוא כותב, הוא הצעיר יחסי. הוא כבר כתב ככה מסה ארוכה על חידוש הסנהדרין, וזה הפתרון לכל הבעיות, והוא מרחיב בזה וזה. עכשיו יש לו שם איזה משפט, אני אקורא לכם את המשפט שלו. אגב, הוא דיבר על, יש מחלוקת בטח, אתם יודעים, בין הריבי רב ובין הרלב"ח, כן? הבן חביב, כן? שהוא רצה על חידוש הסמיכה, שהוא היה בצפת, והוא רצה לעשות חידוש הסמיכה, כמו שכתוב ברמב"ם, שאם חכמים מתקבצים ומחליטים, שעל מישהו שהוא ראוי, אז סומכים אותו, ואז הוא כבר יכול לסמוך אחרים.
הדבר צריך הכריע,
הוא כותב. הוא כותב, כן, וצריך הכריע. ויש גם דיון, גם הסברים, מה הכוונה שלו בזה, לא משנה עכשיו. ששמע את זה הריבי רב, אני מקווה שאני לא הופך את הדעות, כן,
חכמי ירושלים
הוא נגד.
הריבי רב
סמכו,
את
אומר
הרלב"ח הוא נלחם.
הרלב"ח לא הסכים.
הרלב"ח לא הסכים.
בדיוק, הוא היה בירושלים, הוא לא הסכים, לא שאלו אותי, אני חכם פה בירושלים וזה, מי שמיים, לא, נטרפה שם מזה לא הלך הדבר הזה, כן, יש מחלוקת בזה. אומר הרב קוק, עד כאן לא למדנו מדברי מחלוקת שלהם, כן, של הריבי, מה שמענו, הריבי רב אמר הרלב"ח. כי אם לעניין לדון דיני כנסות ונפשות, אבל על חובת המצווה לשמוע, מרכאות, לכל הדבר אשר אגידו לנו מן המקום האוסגור, מרכאות, לא מצינו כלל שיהיה תלוי בשמיכה. אם כן, בית דין הגדול שיהיה יושב במקום אשר יבחר השם, אף על פי שלא יהיה סמוך, ולא ידון דיני נפשות עד את קץ, מכל מקום, הוא עיקר יסוד תורה שבעל פה ואליו נשמע. זאת אומרת, הרב קוק בעצם אומר, יש שני דברים. הוא אומר, יש סנהדרין ויש סמוכים. הוא אומר, אפשר לעשות סנהדרין. הם לא סמוכים, איך נעשה סנהדרין? הוא אומר, מה זה? כן. אגב, הרב קוק כותב שם דבר כזה, זה מעניין מאוד. הוא אומר, הוא מעריך שם באותו מאמר, ש... שהסנהדרין לא תלויה במשיח. ובית המקדש ייבנה לפני המשיח. ככה, ככה הוא כותב, ולכן הוא אומר, אין עיכוב שיהיה סנהדרין שם. זה מעניין, הוא מוכיח לראשונים ומהזה שמה שזה, שעכשיו גם חשבתי, יש את המדרש הזה שכולם
לא מכירים,
מכירים את השיר שהמשיח עומד על דג בית המקדש ואומר הגיע הזמן גאולתכם, ראו בורי שזורח, שבאמת המשיח יבוא אחרי שיבנה המקדש. עכשיו גם אם אתה הולך על תפילת 18, שסדר הכנסת הוא אולי שהם סידרו, אז יש לך קודם כל בניין ירושלים, רק אחרי זה צמח דוד המלך אמר את עצמך. אז אם בניין ירושלים זה המקדש, אז לכאורה קודם, לכן הוא אומר, זה לא סותר. הוא אומר, הרב קוק תשמע.
אבל בתחיזם הזה אחרי זה.
מה, בסדר, זה כבר משהו אחר. אולי הייתה שכינה. אולי הייתה שכינה, לא יודע. אני אומר, ככה כותב הרב קוק, ואז מה הרב קוק רוצה לומר? הוא אומר, אנחנו צריכים לקחת חכמים, בלי קשר לסמיכה, נגיד על הסמיכה היום, כן? להושיב אותם שם, או בירושלים, לא יודע, אם לא שם באיזה מקום שהם יהיו, החכמים שמנהלים את העניינים, והם לא סמוכים, אז מה? הם לא סמוכים, אבל כתוב לכל הדבר אשר יגידו לנו מן המקום ההוא, ולא מצאנו כלל שיהיה תלוי בסמיכה. עוד פעם, אני קורא, כי בית הדין הגדול שיושב במקום אשר יבחר השם, אף על פי שלא יהיה סמוך, ולא ידון דיני נפשות, אבל הוא עיקר יסוד תורה שבעל פה ואליו משמע. המטרה של הרב קוק הייתה שישבו שם 72 חכמים, והם יחליטו, נגיד גזרת הקטניות, תשבו ויחריעו ויגידו, נבטל. הרב קוק הוא מתאר, אז אפילו החסיד שתמיד היה מקפיד בקטניות ובזה, אחרי שהחליטו, זהו זה. ואם הוא יחליט שהוא מחמיר, יש לו סכן ממראה וזה וזה. הרב קוק תפס, מה אני בא לומר? הרב קוק תפס שסמוכים, זה נכון, זה מעכב אותנו, אבל אפשר להתקדם. כאילו, יש לנו חובה לשמוע לחכמים שישבו במקום ההוא. יש לנו חובה. אז תגיד, אבל הם לא סמוכים, אז מה? אז בדינים שאני חייב סמוכים בו נפשות וכנסות, זה נשים בצד, בינתיים לא נדון אותם. אבל במה שאנחנו כן יכולים לעשות, יש חובה לשמוע אל החכמים שיהיו במקום ההוא. תראו את הפסח, האמת היא...
אפשר, אבל
זה אם יסכים. לא, בסדר, אתה צריך את החזון קודם.
אפשר לשבת שם.
מבחינה הלכתית, אבל זה מעניין. מה שרקוק פה אומר, זה מעניין.
פעם בית הדין הגדול היה פה ברומא, אני חושב, לא?
איך?
פעם בית הדין הגדול היה פה ברומא, לא?
כן, כן, פעם.
היה פה. ליד ארון הנציב שם.
נכון.
אתה יודע.
ארון הנציב. כן, אולי זה היה באמת הרעיון שלהם, לא חשבתי על
זה.
לא
שאלה,
מה
זה לא ממש סרוד על הדרצה,
בבינה נהיה,
יותר
למעלה בעין. טוב, אז דיברנו על דהורייתא, שכחתי גם בסיכום
להזכיר.
מה זה?
תשבע
דקות, הם רואים
את המקום
שהם פרשו. נכון. אז רגע, בואו נעשה סיכום. דיברנו על דהורייתא, נכון, אחר כך דיברנו, בתוך הדהורייתא שכחתי להזכיר בסיכום, שהזכרנו שגם בזמן שהם סמוכים, הדינים של דרבנן ותקנות דרבנן לא צריך סמוכים. אחרי זה דיברנו על שלב של דרבנן, האם זה שלב אחד או שני שלבים. ככה בסוף סיימנו בברב קוק שאמר שגם היום אפשר לעשות איזושהי, לא סנהדרין, אבל הוא קרא לזה קיבוץ חכמים, שהם יהיו הבית דין שיתקבלו את ההכרעות של כלל ישראל. בעזרת השם שפרשת שופטים, אנחנו קוראים. יוצא שהשם שופטינו כראשונה, ויצאנו כבתחילה, ועשה ממנו, תבוא בהנחה.